אותם מצליחנים שמרוויחים את ה-50-60 בגיל כזה, אומרים, זה רק בגלל ה-10 אצבעות שלי. עכשיו, יש משהו מכעיס בזה. כששומעים אותו בהייטק, כלומר, בתעשייה שכפי שאמרתי בהתחלה, היא במידה רבה יציר כפיה של השקעות המדינה, עם כוח אדם שהוכשר בחלקו בצבא, שזה גוף פעם אחרונה שבדקתי, לא של שרי אריסון, אלא של מדינת ישראל. ששומעים את הסנטימנט הליברטריאני, זה רוכש מתחת פני השטח. והרבה מאוד אנשים פשוט חיים בסרט על זה, שכל הצלחתם זה רק בגלל שהם פשוט נהדרים. זה דבר מרגיז.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את רמי הוד, מנכ"ל המכללה הרעיונית של ברל כצנלסון.
אז גיא, חוץ מהקורונה שבאה והולכת, ואז שוב באה ושוב הולכת, יש רק שני נושאים שמעסיקים יותר את העיתונות הכלכלית, את הקוראים שלנו גם, ואולי בכלל את הציבור הישראלי בשנים האחרונות, וזה כמובן נדל"ן, מחירי הדירות שעולים בקצב מטורף, והגאות בהייטק. כולם רוצים לקחת חלק בחגיגת הנדל"ן, והרוב רוצים שהם או הילדים שלהם יקחו חלק בחגיגת ההייטק, ירוויחו הרבה הרבה כסף. אבל הייטק ונדלן הם לא רק ענפים כלכליים בוערים, אלא בהדרגה הם נהפכים מוקד לשסעים שהולכים ומתרחבים בחברה הישראלית. בנדלן יש לנו בעצם שתי קבוצות, בעלי דירות ובעלי קרקעות, ואלה שהן להם אולי, ובהייטק את אלה שעובדים שם ואת כל היתר בעצם שנמצאים מחוץ לענף. בשנתיים האחרונות הפערים האלה בין הקבוצות גדלו מאוד, התרחבו מאוד מאוד.
כן, ענת, הנה קצת מספרים. היקף לקיחת המשכנתאות בישראל יגיע השנה כמעט ל-120 מיליארד שקלים, כמעט כפול מהרמה שהייתה כאן לפני כעשור. הציבור הישראלי איבד כל אמון ביכולת וברצון של הממשלה לרסן או להוריד את מחירי הדיור, וכל מי שיכול להשיג מעט הון עצמי מתנפל על כל סוגי הדיור, על דירות, על קרקעות גדולות, קטנות, במינופים הולכים וגדלים, כי כולם משוכנעים שמה שלא תקני היום יעלה בשנה הבאה בעוד 10% לפחות. בהייטק אנחנו צפויים לסיים את 2021 עם השקעות בסטארט-אפים בסכום העולה על 20 מיליארד דולר. וכדי לסבר את האוזן נזכיר שבגאות הגדולה ביותר שידע השוק הזה של הסטארט-אפים לפני כ-20 שנה, רגע לפני התפוצצות בועת ה-.com, הסתכמו הגיוסים ב-3 מיליארד דולר, ואז נפלו במשך כמה שנים לרמה של מיליארד דולר עד 2. כלומר, עכשיו היקף ההשקעות הוא פי 7 ממה שהיה בשיא של שנת 2000.
לא יאומן. טוב, גיא, המאזינים הקבועים שלנו כבר יודעים שאנחנו חלוקים בשאלה איפה נגמרת האחריות האישית ומתחילה האחריות הממשלתית. הפעולה בעצם המשותפת שלנו כחברה. אני מאמינה בעיקר ביכולת של כל אחד להצליח. אני מאמינה שזה הרבה עניין של חינוך מהבית, של כישרון. רמי פה לא מסכים. של רצון ושל נחישות. אז כן, רמי, אני חושבת שלמדינה יש אחריות לספק חינוך טוב ומערכת רווחה יעילה. אבל בסופו של דבר, אפשר להצליח בישראל גם אם אתה לא חלק מהמועדון. ככה אני לפחות חושבת. וגיא באופן לא מפתיע חושב שאני טועה.
את לא טועה ענת, אבל לדעתי את מפספסת כמו רבים את החשיבות העצומה שיש לחברה, למדינה, למוסדות הדמוקרטיים בהצלחה של כל אחד מאיתנו. אם נחזור לרגע לידידנו קרל פולני, ההיסטוריון הכלכלי, שהפרק שהקדשנו לו כאן בפודקאסט הפך להיות חודש האחרון להיות הנשמע ביותר מאז שהפודקאסט הזה עלה לאוויר, אז אי אפשר להפריד בין הכלכלה לבין החברה, בין השוק לבין המדינה. ההפרדה הזאת בין מדינה לבין שוק היא לדעתי מלאכותית. שווקים קיימים תודות לממשלה, ההתפתחות שלהם תלויה בכללי המשחק, וגם התוצאות במשחק בשווקים תלויות במידה רבה באותם כללים.
טוב, בכל מקרה, אחד המקומות שבהם הוויכוח הזה לוהט ממש בחודשים האחרונים הוא כמובן סביב ההייטק, והשאלה עד כמה המדינה היא זאת שאפשרה ליזמים ולסטארט-אפיסטים להגיע לאן שהם הגיעו. ועד כמה מדובר ביוזמה פרטית ואישית של אנשים מלאי תושייה, אומץ ויצירתיות שמצליחים בעצם בזכות עצמם.
הוויכוח הזה לא נותר כמובן ברמה הפילוסופית, אלא מתורגם לכסף, להרבה כסף. בשנתיים האחרונות נוצר בהייטק הישראלי יותר עושר מאשר נצבר בכל העשור האחרון, וזאת כמובן כתוצאה מגאות חסרת תקדים בוול סטריט, בנסדק, מה שיגדיל עוד יותר את הפערים בחברה הישראלית, יגדיל גם את יוקר המחיה וייצור אתגרים חברתיים חדשים. אבל בממשלה ובכנסת שלנו, ממשלת השינוי, כך נראה, עסוקים הפקידים והפוליטיקאים בעיקר בלהרעיף עוד ועוד הטבות על ההייטק, כאשר ההטבה האחרונה היא הערכת הקלות המס למנהלי קרנות ההון סיכון, וגם מתן פטורים חדשים ממס חריגים לישראלים בתחום ההייטק ששווים מחול לישראל.
אז מה החלקה של המדינה, של החברה, בהצלחה של אומת הסטארט-אפ? ואם כן, איך החלק שלה בא לידי ביטוי? האם בזכות מערכת החינוך? האם זה הצבא שמצמיח כישרונות ומעניק הכשרה ונקודת זינוק מצוינת לאותם צעירים דרך היחידות הטכנולוגיות? האם יש לקבוצות מסוימות יתרון על פני קבוצות אחרות בכניסה ליחידות האליט הללו? ובכלל, עד לאן צריך ללכת כשמדברים על מעורבות המדינה? ואם היא כל כך מעורבת, האם המדינה יכולה או צריכה לאזן את הפערים שהולכים וגדלים בין ההייטק לבין שאר האוכלוסייה באמצעות מערכת של מיסוי, למשל?
כדי לענות על כל זה, הבאנו הפעם לא כלכלנים ומדענים, כפי שאנחנו עושים פעמים רבות, אלא דווקא שני אנשי ציבור שהחליטו מיוזמתם לקחת חלק בשיח הזה, ובחרו לעשות זאת בכיכר העיר המודרנית בימים אלה, ההייטקיסטית בימים אלה, בטוויטר כמובן. הוויכוח שהתפתח בין השניים בטוויטר לפני כמה שבועות משקף לא מעט מהסנטימנט הציבורי שנוצר בישראל בחודשים האחרונים סביב תחום ההייטק. הראשון הוא רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון והמכללה החברתית כלכלית, פעיל פוליטי בשמאל הציוני ומנהל ארגוני חברה אזרחית, שמגדיר עצמו כסוציאל דמוקרט. בציוץ שהוא פרסם בטוויטר לא מזמן, הוא כתב כך: הייטקיסטים ישראלים לא הצליחו רק בזכות עצמם, הם למדו בחינוך הציבורי וקיבלו טיפול רפואי במערכת הבריאות הציבורית. רובם דור שני למעמד הביניים הישראלי, שנוצר בין היתר בזכות רשת הביטחון הסוציאלית והשירותים שסיפקה מדינת הרווחה. הצלחתם, סחתן, אבל אל תתנסו ואל תתחזרו. הייתה שם גם מדינה.
והציוץ הזה גרר הרבה מאוד תגובות נזעמות מצד אנשי הייטק. והאורח השני שלנו הוא רן ברזיק, עיתונאי טכנולוגיה בהארץ, בלוגר טכנולוגי, הוא מתכנת בחברת סולוטו, לשעבר הוא תכנת בחברת ורייזן האמריקאית. הוא סוג של הקר וידוע בעיקר בשל פרצות וחולשות אבטחה שהוא מפרסם, מוצא ומפרסם בחברות שונות. רן התייחס גם הוא לאותו עניין, אם כי הוא הגיב לציוץ אחר, והוא כתב ככה: מה שמפריע לי בציוצים על מעורבות המדינה פחות או יותר, הם שם קשקוש. רוב ההייטק לא הגיע מיחידות צבאיות, או הצבת כל מיני אנשי קש סנויים כהייטקיסטים, אלא קיבוע התפיסה המאוד פטליסטית, שאם אני לא בוגר 8200 או למדתי באוניברסיטה יוקרתית, אין לי מה לחפש בהייטק. זו תפיסה שגרמה לי שנים להתרחק מהתחום. בקיצור, רן פה ורמי פה ועומד להיות מעניין, פרסומת אחת ומתחילים.
מה יש יותר בארץ? פודקאסטים או חברות הייטק? האמת שאנחנו לא יודעים מה יש יותר, אבל אנחנו יודעים איפה רוצים אתכם יותר. הכירו את דיסקונט טק, זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט לחברות הייטק ישראליות. דיסקונט טק מציעים שירותים ומוצרים מותאמים לחברות משלב הסיד ועד לשלב ההייפר גרוס. לפרטים והצטרפות חפשו אותנו בלינקדין. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דיסקונט, מתאימים לך יותר.
שלום רמי ורן, לפני שנתחיל, ספרו לנו כל אחד בכמה מילים על עצמכם ועל הדרך שעשיתם עד לאן שהגעתם.
היי, אז אני רמי, אני מנהל את קרן ברל כצנלסון בשנים האחרונות, שזה סוג של מכון חשיבה מהשמאל החברתי כלכלי. לפני זה ניהלתי את המכללה החברתית כלכלית, תזה בסוציולוגיה מדיניות ציבורית, חקרתי תהליכים של הפרטה במדינת הרווחה, ולימדתי קצת באקדמיה, וזהו.
איפה גדלת?
גדלתי בתל אביב, אני גר היום במזרח העיר, נשוי לנועה, שהיא פסיכולוגית קלינית בשירות הציבורי, AMBA, כמו שרה, ואנחנו מגדלים שני ילדים מעממים, שאולי אחד מהם יהיה בהייטק, איש לא יודע.
רן?
אוקיי, אז שמי רן ברזיק, נולדתי וגדלתי בבת ים, במה שנקרא פריפריה החברתית. למדתי 3 יחידות במתמטיקה, דרך אגב, בקושי הצלחתי גרת בגרות. בצבא הייתי ביחידה היוקרתית של עובדי הרס"ר, מי שצריך טיפי בנוגע לגירוף לי מחצץ יכול לשאול אותי. אחר כך השתלבתי בתעשיית ההייטק המבטיחה של אבטחה, אבל שמירה, כן, בבנק, בסניפים כסלו רחוק מכאן. ואחר כך במהלך, באמצעות כמה שיחות וכמה סיוע של אנשים מתחום ההייטק, הצלחתי להשתלב בתחום, עבדתי כמה שנים טובות בקורפוריישן אמריקאים, כיום אני עובד בחברת סולוטו כארכיטקט תוכנה בכיר, שם אני מתכנן את הקוד של בעצם של החברה. היום אני גם עובד בנוסף כעיתונאי טכנולוגיה בארץ, מרצה בקריירה האקדמית אונו, בלוגר טכנולוגי. יש לי 4 ילדים, אחד מהם כבר מתכנת, עובד בחברת Outbrain. הוא לא שירת ב-8200, דרך אגב, ואין לו תואר כרגע, כי הוא בן 21. וזהו, אני עובד כאן לפניכם.
אז בוא נתחיל עם שאלת הפתיחה שלנו בעצם, עם העמדות הראשוניות שהבאתם בטוויטר, בסוגיה שלנו, ואני אתחיל איתך, רמי. אז הצלחת ההייטק, האם מדובר באינדיבידואלים מוכשרים, או במעטפת של מדינה שלמה?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל עם החוקרת הכי מפורסמת של התחום הזה בעולם היום, ששמה פרופסור מריאנה מזוקטו. היא חוקרת של חדשנות ושל תפקיד המדינה בפיתוח של טכנולוגיות, והיא כותבת ככה. ההיסטוריה מלמדת שמדינות שכלכלתן מבוססת על חדשנות טכנולוגית לא דחפו את האף שלהם לפעילות של המגזר הפרטי, אלא היו שותפות מרכזיות להיווצרות שלו. למעשה, לעתים קרובות הן היו השותף הנועז יותר והיו מוכנות לקבל עצמן סיכונים שהסקטור הפרטי לא העז ליטול. ממשלות לקחו על עצמן השקעות ראשוניות נחוצות במקומות בהם המגזר העסקי חשש להשקיע. הן עשו זאת לכל אורכה של שרשרת החדשנות, השקעה ממשלתית במחקר המדעי, בתהליכי פיתוח ובהפצת המוצר על המדפים. ההשקעות הממשלתיות האלו הן אלו ששינו את העולם. כלומר, מה שסיפרו לנו על העובדה שהתפקיד של המדינות בפיתוח של טכנולוגיה ושל הייטק הסתכם בפשוט לא להפריע, זה פשוט לא נכון. זה לא נכון באמריקה, וזה לא נכון בישראל, שבה המדינה, שנות ה-70 ושנות ה-80, היא זו שיצרה יש מאין את תעשיית ההייטק, באמצעות המדען הראשי, אחרי זה רשות החדשנות, באמצעות הקמה של קרנות בתקופת ממשלת רבין, והשקעה בשורה ארוכה של קרנות און סיכון, כלומר, ההיסטוריה הכלכלית והפוליטית פשוט אומרת שהסיפור הזה, שההייטק הוא אך ורק תוצאה של יוזמה פרטית, זה פשוט לא נכון. גם אם ניקח מוצר פשוט למשל כמו האייפון, מה שמזוקטו עושה בספר שלה זה שמפרקת את האייפון לכל מיני מרכיבים, למסך ולכל מיני דברים כאלה, והיא מראה איך כל אחד מהמרכיבים של האייפון, שזה נתפס בתור הפלא הטכנולוגי שהוא אך ורק היזמות של חברת אפל, גם בזה הושקע כסף של משרד ההגנה האמריקאי, משרד הפיתוח האמריקאי ומשרד הכלכלה האמריקאי. כלומר, לממשלות בעולם וספציפית בישראל היה תפקיד מכריע בהיווצרות ובפיתוח של הטכנולוגיות האלה ושל ענף ההייטק בפרט.
רן, עשרות אלפי ישראלים הפכו למיליונרים, וחלקם למולטי מיליונרים, מהייטק בעשור האחרון. למי הם צריכים להודות? לעצמם בעיקר, או גם למדינה?
ראשית, ראוי לציין מיליונרים לפני מס. אוקיי, זה מאוד מאוד חשוב, כי אם אני אגיד את משכורת הברוטו שלי, או את הכנסות הברוטו שלי, אתם טיפלו פה מהכיסא, ואז שאני אגיד לכם כמה זה נטו, שהוא הרבה פחות מ-50%, דרך אגב, שנכנסתי לכיס, אתם תבכו מרוב יאוש וצער. לא. קודם כל יש כמה סוגים של הייטק. יש לנו הייטק למשל שמייצר באמת מכשירים, יש לנו את הייטק של תעשיית התוכנה, יש לנו הייטק של סטארט-אפים, ויש לנו הייטק שהולך ונהיה יותר ויותר דומיננטי, במיוחד בעשור האחרון, של מרכזי פיתוח אמריקאים, שכמובן הממשלה הישראלית, לא, הדבר היחידי שיכולה לעשות זה לא להפריע להם מבחינת מיסים יותר מדי, או למסות אותם בצורה אכזרית, כמו שדווקא זה מגמה שהולכת ומתגברת, וזה לא דברים שנוצרים בארץ, הרבה פעמים, במיוחד מרכזי הפיתוח אמריקאים. עוד דברים שממומנים. יש לא מעט מתכנתים, ואני ביניהם, שעובדים שוב בתעשיות מוטות תוכנה, שמעולם לא רואה את המדינה, אנשים שכמובן רובם לא שרתו ביחידות צבאיות, שזה דבר שנכנס רק בשנים האחרונות, בכל זאת אני אדם מבוגר. לפני כמה שנים, 8200 לא הייתה בכלל שגורה לשוננו, לא ידענו בכלל מה זה, דנו שיש אנשים שעבדו בממרם, שלעבדו בממרם, והיו אחוז זניח מאוד. והם לא פגשו את המדינה, ויש המון אנשים שלא פגשו את המדינה, גם במערכת החינוך, זאת אומרת, מן הסתם, קיבלנו מערכת חינוך, יש תשתית ציבורית, זה בסדר גמור, אנחנו חיים בכל זאת במדינה מודרנית. אבל כשמדברים על שוויון לתשתית ציבורית, מאיזושהי סיבה, ידידי וחבריי שלמדו ברמת השרון או בתל אביב, הם קיבלו הרבה יותר מהמערכת הציבורית השוויונית מאשר מי שהיה בבת ים. וזה דבר שהוא מאוד מצער. וגם את זה צריך לזכור, אני לא פגשתי את המדינה בשום שלב בקריירה שלי.
אז בדיוק הזה אני רוצה לדבר איתך, רמי, לשאול אותך על איזה, אתה מדבר על התרומה של אותה מערכת חינוך להצלחה של ההייטקיסטים, אתה מדבר על מערכת החינוך כמקשה אחת, ואני רוצה לשאול אותך על איזה מערכת חינוך אנחנו מדברים, על זאת עם 40 תלמידים בכיתה, עם מורים מדוכאים ותוכנית לימודים לא רלוונטית ושלא מעניינת אף אחד, או על מערכת חינוך שבה כל מה שחשוב זה להשלים את החומר ואין שום דגש על יצירתיות.
תראי, אני מכיר את הסנטימנט הזה, שהחינוך הציבורי הוא גרוע, ושהמורים גרועים, ושהכל בינוני. רק מה, מי שבדרך כלל אומר את הדברים האלה, הם התוצרים היותר מוצלחים של החינוך הציבורי בישראל. כלומר, אנשים שבכל זאת, במדינה יחסית שהיא צעירה, בלי הרבה הון מהבית, הצליחו בין היתר בגלל הכישרון והשקידה שלהם. אני לא מוותר על התכונות האלה, גם בגלל ההשקעה של ההורים שלהם, כמו שרן אמרו בצדק, אבל גם בגלל שהייתה שם את המורה רבקה בכיתה ב' ובכיתה ג' ואת המורים שלימדו לבגרות ולימדו הבאה ולימדו אנגלית. כלומר, צריך להגיד, יש סיבה שבישראל יש אחוז כל כך גבוה של חתני פרס נובל, ושל סופרים, ושל אנשי רוח, ושל הייטק, וחלק מהסיבות, לא כל הסיבות, זה העובדה שהתשתית הציבורית, שבתוכה יש מערכת חינוך ציבורית, שהצליחה להצמיח אוכלוסייה משכילה. כלומר, תחשבו על הדבר הזה, אוכלוסייה ישראלית היא בין אוכלוסיות המשכילות בעולם. מאיפה הדבר הזה צומח? זה צומח מתוך חינוך ציבורי. זה צומח מתוך זה שהאוניברסיטאות שלנו, לעומת האוניברסיטאות האמריקאיות, לא צריך להיות בעל הון כדי ללמוד בהם. כלומר, הבוגרים של העברית ושל תל אביב, של בן גוריון, הם אחרי זה הולכים להייטק, ולא רק מי שהולך לבין תחומי, כן, כאילו, כל המקומות האלה, כלומר, התשתית הציבורית הזאת היא עדיין תשתית טובה, היא יכולה להיות הרבה יותר טובה, יש לי הרבה מאוד ביקורת, אבל צריך להכיר את מה שיש, ובעיקר צריך להכיר את זה, שההורים של רובנו, וצריך להגיד, אני בן 37, ההורים של רוב הדור הזה שעכשיו נכנס להייטק ומאוד מצליח בהייטק, הם חלק מהמעמד ביניים הישראלי, שלעומת מעמד הביניים באירופה או באמריקה, הוא כולו יציר כפיה של המדינה. מי זה ההורים של רוב מעמד הביניים הישראלי? זה אנשים שעבדו בפקידות הממשלתית, ועבדו באזורים שהם ליד המדינה, ואנשים האלה נהנו מפנסיה, ומביטחון סוציאלי, ויכלו לסבסד ולעזור בשכר דירה, אולי אפילו בשכר לימוד, אני לא בטוח שאני אוכל לעשות את זה לילדים שלי. כלומר, הייתה פה איזושהי מערכת שהצמיחה את הדברים האלה. זה לא
בחלק
מבטל...
מהמקומות, לא בכולם. מהמקומות. אתה יודע, אתה משמעית... גדלת בתל אביב, ושם זה יותר נפוץ, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אתה מדבר באמת על מערכת חינוך, אפשר להתווכח, כמובן שמערכת הזאת לא שוויונית, ועדיין, ועדיין אתה רואה לא מעט אנשים מהפריפריה שצמחו והצליחו. כשמדברים על מעורבות המדינה, בעצם עד לאן אתה רוצה ללכת? אתה רוצה ללכת לגן? עד איפה הולכת התשתית המדינתית שעליה אתה מדבר? זה שיש לך מערכת חינוך שהיא כן בינונית, נכון, יש מורה פה ושם, אני לא אומרת. יחד עם זאת, זה לא מסביר את זה.
תראי, קודם כל, לגבי ההייטק, אני אומר, צריך להגיד את האמת ההיסטורית, ואי אפשר להתעלם מזה ולברוח. חלק גדול מהתעשייה הזאת היא יציר כפיה של המדינה.
זה לא נכון. אבל עוד פעם, תעשיית התוכנה, אני לא מדבר על הלוי באמת של השקעות, אתה צודק, בחלק מהתעשיות הוא אכן צודק. אם נסתכל למשל על תרומה של פרויקט הלוי לתחום ההייטק, אבל יש גם חלק גדול מההייטק הוא תעשיית תוכנה, או מרכזי פיתוח של חברות אמריקאיות, שבהם למדינה לא היה שיג ושיח. זה לא הכל אינטק.
100% רן, אבל תראה את הטיעון שלי. אני בשום פנים ואופן, לא בטוויטר ולא פה, אומר, ההייטק הוא אך ורק בגלל הצלחת המדינה. לא, זה יזמות וזה לוקחי סיכונים, וזה כישרון ושקידה ויצירתיות. כן, אנשים כמוך, אין בכלל שאלה, יש הרבה שלא צמחו במקומות החזקים בחברה הישראלית. אני לא מכחיש את זה, אני רק אומר, בוא נאמר שעד שנות ה-70 בישראל הייתה כלכלה שמבוססת בעיקר על תעשייה מסורתית, וההפיכה של ישראל לכלכלה שמבוססת לטכנולוגיה הייתה בעיקר תוצר של התערבות ממשלתית. חלק גדול מהכסף של קרנות ההון סיכון הישראליות הגדולות הגיע קודם כל מהמדינה בתקופת ממשלת רבין. אז קודם כל בוא נדייק את האמת ההיסטורית. אי אפשר להיות בהייטק ולומר, זה רק בגלל שאנחנו מצליחים. יש פה תשתית של המדינה.
תלוי באיזה תעשייה כמובן, של ההייטק.
100%, אני אפילו לא תולה 60% במדינה, אני רק אומר למדינה, היה פה תפקיד משמעותי. עכשיו לגבי השאלה שלך, תראי. הפערים החברתיים בחינוך, המקום שבו הם מתחילים להיווצר, זה הגיל הרך. ישראל מדורגת אחרונה, ואתם במרקר עושים על זה כל הזמן כתבות ליאור דטל ואחרים, בהשקעה של ישראל בגיל הרך היא הנמוכה ביותר במדינות ה-OECD. לפי כל המחקרים, 0 עד 3, זה המקום שבו אפשר להתחיל לצמצם את הפערים האלה, באמצעות גנים ציבוריים איכותיים, עם יחס טוב יותר של צוות ושל פעוטות, עם צוות שעובר הכשרה, ולא כמו היום שמי שיש לו 12 שנות לימוד יכול להיות בגן הציבורי. ולכן אני חושב שאחד הכלים המשמעותיים לצמצום פערים בחינוך, זה תחום שגם חקרתי אותו בתזת MA שלי, זה, כן, זה השקעה שם. עכשיו, אם אנחנו רוצים שעוד 10 שנים, עוד 30 שנה, הפרופיל של ההייטק הישראלי יהיה יותר דומה לאנשים כמו רן, לא רק מי שצמח במקומות מבוססים, ויהיה יותר מגוון, יותר ערבים, יותר חרדים, יותר עניים, כדאי להתחיל להשקיע במקומות
נכון,
האלה, בגיל הרך.
נכון, בסדר, אבל זה לא הדיון. זה בעצם, אין בכלל שום ספק שצריך גם מערכת חינוך הרבה יותר טוב.
אבל מאיפה הכסף להשקעה בגיל הרך? בין היתר, ואולי פה זה הוויכוח, אני טוען שהעובדה שישראל נמצאת הרחק מאחור מבחינת השקעה במערכות ציבוריות, בחינוך, בבריאות וברווחה, זה בגלל העובדה שמתווה המיסים, מנתניהו והלאה, התחיל להיות מאוד נמוך, העובדה שהמס הישיר בישראל הוא יחסית נמוך ביחס ל-OECD, העובדה שהטבות מס לחברות בינלאומיות ולתאגידים, הן הולכות ומתפתחות בישראל, וכדי לצמצם את הפער בגיל הרך, כדי להשקיע בבריאות נפש, בגיל הרך, בחינוך הציבורי, צריכים להביא את הכסף, בין היתר מלא שמרווחים הכי הרבה.
ואולי, סתם, אוקיי, לא שאני חושב שיש בעיה במיסוי, כמובן, אבל אולי למשל, אולי נשקיע קצת פחות, למשל בפנסיות לאנשים שהשתחררו מהצבא לפני שאני נולדתי בכלל, ושוב, הבן שלי גם השתחרר מהצבא, אולי נשקיע בהם פחות, ויותר נעביר את התקציבים האלה שבאמת נשרפים למגזר החינוך. אולי במקום של, למשל, גיסי שהוא מורה במערכת החינוך, והוא מקבל באמת מעט מאוד, אולי במקום לתת למורים ותיקים ושחוקים, בוא נתגמל אותו. אולי במקרים האלה, אולי קצת לפני שנתחיל למסות או לעלות המיסים, נחשוב איך אנחנו מייעלים את הכספי המיסים שאני משלם, ולפעמים יש מיסים שאני משלם אותם באהבה ובשמחה, כמו מס בריאות, הייתי שמח אם למשל גם מיסים אחרים, שכרגע אני רואה אותם פשוט נשרפים לגמרי, היו עוברים למקומות נכונים, שבאמת חינוך זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כמו בריאות למשל, אני גאה דרך אגב, כמה שאני מקטר על המיסים, אני גאה לחיות במדינה שבה ילד בן שנה יכול לקבל טיפול רפואי באמת הכי טוב שיכול להיות באמת בכל האזור ואפילו מול אירופה. אבל לפני שמדברים על העלאת מיסים, כי באמת ההייטקיסטים משלמים המון 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 מס, מס שולי גבוה בצורה, ואם נעלה את המיסים, השיקה היא פשוט יצירת מקלטי מס. אני ממש רחוק, דרך אגב, מילימטר מהאפשרות פשוט לפתוח חברה בעם או חברת ארנק, ולנתב את המיסים שלי לשם, וזה מה שקורה כל פעם שמנסים להעלות את ביטוח לאומי, וכולנו יודעים את זה. ולפני שמתחיל להעלות מיסים, אולי נתחיל לייעל את הכסף, וראינו את זה ממש מעולה, עכשיו ממש בכנסת, 1.5 מיליארד שקלים לשנה, שפשוט נשפחים לפנסיות שאנשים שהשתחרו לפני שנולדתי, זה פשוט מטריף אותי. נגדים ב-8200 מקבלים מעט מאוד, דרך אגב, למה שלא נעלה אפילו להם?
רן, שאנחנו מדברים על מיסוי של ההייטק, אנחנו בדרך כלל מערבבים שתי אוכלוסיות ביחד, בוא נעשה רגע את ההפרדה. יש את מעמד הביניים של ההייטק, עובדים כמוך, שגם אם יש להם מזכורות של 50, 60, 70, 100 אלף שקל בחודש, הם משלמים שיעורי מס יחסית גבוהים, שמגיעים בדרך כלל מעל 50%. אבל תסלח לי, זה הכסף הקטן בהייטק. רוב העושר נצבר בשנים האחרונות אצל השכבה אצל של היזמים, ואצל השותפים בקרנות ההון סיכון. שם שיעורי המס הם מאוד נמוכים, וכמובן יש לנו את שיעורי המס שנצברים אצל אלה שרוב ההכנסה שלהם מגיעה מאופציות. אז אני רוצה להזכיר שבהייטק, משום מה, מסיבות היסטוריות, חלק גדול מההכנסה של העובדים, בעיקר הבכירים ביותר, מגיעה באופציות, שמשום מה, מס הכנסה החליט, בניסיון להשוות למה שקורה בארצות הברית, לראות בזה הכנסה הונית ולא הכנסה פירותית מעבודה, למרות שזו הכנסה פירותית לחלוטין לרוב האנשים, בדרך שבה התוכניות האופציות בנויות, ושם שיעורי המס הם נחתכים בחצי. אז מה ההיגיון בלתת דווקא לשכבה באוכלוסייה שנהנית מההכנסות הגבוהות ביותר, ופה כבר אנחנו מדברים על מספרים שמגיעים להרבה יותר גבוה מהמספרים שציינתי בהתחלה, לשלם מס שהוא דרמטית יותר נמוך מהמס שמשלמת מורה או שוטר או אחות בקופת חולים?
כמו שאני יכול לשאול, גם למשל, מדוע מס מגיעה אישית שלי על כל שקל נוסף שאני מרוויח, אני משלם עליו 52% מס, אבל אדם שיש לו דירה ומזכיר אותה, עד 5,000 שקל יש לו פטור, ואחר כך רק 10%. עיוותים במערכת המס זה משהו שקיים, ואפשר לתקן אותו, אבל העניין של להתמקד אך ורק בהייטק, זה מאוד לא מקובל. קודם כל אני אשאל באמת, מהם הדירות, מהם נסיבות אחרות. אני יכול להיכנס באמת למיסוי של אופציות, או סקנדרי, או RSU, כהכנסה עונית, או הכנסה מגיעה אישית, ואז גם נשאלת השאלה, למה הכנסה מגיעה אישית היא כל כך כבדה, לעומת הכנסה עונית של 25%, והכנסה מהשכרת דירה, שהיא אפילו 10%, אפילו פחות בסכומים מסוימים. וזה שאלה שראוי באמת לשאול אותה עוד לפני, שבעצם נופלים על המגזר דווקא של ההייטק, ולא מסתכלים על מגזרים אחרים.
לא, אני מסכים איתך לחלוטין לגבי הנדלן. אגב, המרקר, העמדה שלו הייתה בשעתו, שאנשים שיש להם הרבה מאוד דירות, צריכים לשלם עליהם מס. כזכור, רמי, מפלגת העבודה, היא זאת שהפילה את החוק של מיסוי אספני דירות. זה דבר מדהים שרוב המאזינים לא מודעים לו, אבל הסיבה שאין בישראל מיסוי על אספני דירות, אנשים שיש להם 5, 6, 7, 10 דירות, זה בגלל בגץ שהגישה מפלגת העבודה, שיצר את הדבר הזה. כלומר, מפלגת העבודה באופן מדהים, היא הייתה הלוביסטית של בעלי הדירות בישראל. אבל רן, אני מדבר באמת על מקרים שבהם לאנשים, ליזמים ולמנהלים בכירים בהייטק, יש הכנסות של מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, ובאחרונה, בעידן היוניקורנים, אפילו הכנסות של מאות מיליוני דולרים, והם משלמים מיסוי, כמו שאמרתי, יותר נמוך משל מורה או אחות או שוטר, ולפעמים מדובר בחברות בסופו של דבר שנהנו מהטבות לא מבוטלות מהמדינה, ואם תרצו אחר כך ניתן אפילו דוגמאות ספציפיות. רן.
אז ככה, באמת יש מדיניות מיסוי מאוד מאוד נרחבת בנוגע למיסוי של אופציות או RSU. להגיד לך שזה הוגן, מן הסתם לא, אני הייתי שמח אם כולם היו משלמים מס אחיד על אותה הכנסה בדיוק, אוקיי? או לפחות למדרגות מס מסוימות, אבל שוב, זאת הכנסה. זה החוק של המדינה, רוצים לשנות את זה, נסות להעביר את זה בחקיקה, וצריך לזכור שזה יכול להיות שיהיה לחקיקה הזאת השפעות שאין דרמטיות בנושא תכנון מס, אוקיי? כמו שכל פעם מנסים להעלות את תקרת ביטוח הלאומי ומה שקורה. או לחלופין, לא לשכוח ששאר השקל הוא מאוד 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 גבוה, ויכול להיות שזה בעצם יוביל ליציאת אנשים בעצם, אנשים וחברות, שזה תמיד שיקול שאנחנו צריכים לשקול, כאשר במיוחד שאנחנו ממסים תעשייה שיכולה לצאת מפה בקלות. בתקופת הקורונה דרך אגב, לא מעט אנשים מהחברה שעבדתי בה בעבר, למען האמת רבע מהם פשוט עברו למדינות אחרות באירופה ועבדו משם, תקופה מסוימת, והם עשו את זה בלחיצת כפתור. ואנחנו שוב, הייטק הוא גם תחום שמתחרה כל הזמן. אני מתחרה כל הזמן בעובדים מהודו ומאוקראינה ומווייטנאם, שרובם, דרך אגב, מרוויחים פחות ממני, אפילו פחות ממני דרמטית, ואני צריך את התפוקה שעולה על שלהם. אף אחד לא מעסיק אותי בגלל העיניים יפות שלי, לא בגלל שאין לי עיניים יפות, אלא בגלל שפשוט אני נותן תפוקה יותר טובה. וברגע שזה ישתנה, גם כתוצאה מהחלטות מיסויות, אנחנו יכולים בעצם לאבד את הכל. עובדים מסוגי יעזבו למדינה אחרת, או שלצורך העניין יעבדו עדיין פה, ובאמצעות מקלטי מס יוציאו את הכנסת המחוצה ונשפוך את התינוק עם המים.
אני רוצה להגיד משהו. היחסים בין מדינת ישראל לבין התעשייה הזאת, בתקופות של התמיכות הגדולות שאמרתי בשנות ה-90, היו שונים לגמרי מאיך שהם היום. אם לוקחים למשל את פארק התעשייה ביוקנעם, שכולם מאוד כן מתלהבים, כי זה בפריפריה. חלק מהעובדה שיש שם חברות, זה כישראל, כמדינה, הכנסת, הממשלה, אתנו את ההטבות מס המשמעותיות מאוד, שנתנו לחברות האלה, כדי שהם ישירו את היצור שלהם, ואת הפיתוח שלהם בישראל. ולכן, אני לא חושב שרן צריך לשלם יותר מס. אני חושב שהחברות, אני חושב שאלה שם רווחים הרבה יותר מרן, הם אלה שצריכים לשלם מס. בטח היום כשאנחנו מדברים, כן, אגב, כל המהפכה של ביידן באמריקה, על מס חברות גלובלי. על כל מיני רעיונות שהגיע הזמן שתעשיית ההייטק תהיה חלק מהשיחה הזאת, על צדק חלוקתי, על צדק חברתי. אני חושב שאין שום סיבה בעולם שזה לא יקרה, ואין שום סיבה שישראל תיתן הטבות לחברות שמוציאות את הפיתוח שלהם ואת כל הידע שלהם מישראל, וזה בהחלט יכול להשתנות.
בניחוש שלך, היזמים של צ'ק פוינט, שמכרו מניות במיליארדי דולרים ב-20 שנים האחרונות, מה שיעור המס שהם שילמו על הכנסות האלה?
אין לי שמץ של מושג באיזה מקלט מס הם השתמשו. אוקיי, ללא ספק, לאנשים גם
לא, בלי מקלט מס, בלי מקלט מס, לפי חוקי מדינת ישראל, straight forward. רמי?
לא יודע.
ענת?
לא יודעת.
אז התשובה היא עגולה ופשוטה, אפס. אוקיי? לפי החוקי מדינת ישראל, שהיו קיימים הרבה שנים, הוא של חברות מסוגה של צ'ק פוינט שהנפיקו בבורסה, לבעלי השליטה והעניין בהם, היה פטור מוחלט ממס. כלומר, צ'ק פוינט שקמה על טכנולוגיה שבאה בסופו של דבר מהצבא בדרך זו או אחרת, היא חברה נהדרת, מעסיקה עובדים שמשלמים הרבה מס ותורמת הרבה למדינת ישראל, אבל יש היגיון בזה שהיזמים שלה ישלמו אפס מס, והם שניהם אגב, שלושתם הם מיליארדרים?
אני רוצה לתת עוד דוגמה למה שאמרת. מי שעוקב אחרי הטוויטר של מישהו שהוא קצת יותר פופולרי מרן וממני, ואפילו ממך גיא, וגם ממחנת, שקוראים לו אילון מאסק.
ממני זה בטוח.
אז כן, אז כאילו אילון מאסק מטסלה, הוא יוצא כל ציוד של ברני סנדרס בעד עוד מס על ההון ועל התאגידים הגדולים, יש ריטוויט אוטומטי של אילון מאסק, שאומר המדינה לא יודעת לעשות כלום, רק מה אילון מאסק לא מספר לנו? שב-2009 טסלה קיבלה חצי מיליארד דולר מהממשל האמריקאי במענקי פיתוח. כמו אפל אגב שקיבלה ב-1987 את הכסף הזה, וכמו מנוע חיפוש של גוגל, שהטכנולוגיה אולי הכי מפורסמת בעולם, שגם קיבלה כסף רב מהסוכנות האמריקאית לעסקים קטנים. כלומר, יש פה מעורבות ממשלתית גדולה. האנשים האלה, חלקם, לא כולם, אני לא אומר שרובם, חלקם שמגיעים לעמדות כוח, אומרים אחרי זה, אני הצלחתי רק ב-10 אצבעות ואני לא רוצה להחזיר כסף למדינה, ועוד ברוב חוצפתם אומרים, ולקח את יחס הציוד שלי, המדינה גם לא יודעת לנהל. כלומר, אחרי שהמדינה נתנה לי מענקים של מחקר, אחרי שנתנה לי את כל ההטבות הרגולטוריות בעולם, כפי שגיא ציין, ואחרי שהיא נתנה לי, הכשירה את כוח האדם, בין אם בצבא או בין אם בחינוך שלה, המדינה לא יודעת לעשות כלום, אז עם כל הכבוד, בוא ניכנס לפרופורציות, אתה קיבלת, אתה מתאשר, טוב מאוד שאתה מתאשר, אתה מעסיק עובדים מצוין, תחזיר גם אחורה לחברה ולמדינה שסייעו אולי קצת לבנות את מי שאתה היום. זה הטיעון.
רמי צודק לגבי אילון מאסק, רק המספרים הם הרבה יותר גדולים. במידה רבה, טסלה וכל הקבוצה של אילון מאסק היא יציר של הממשלה. טסלה עד לפני שנה וחצי הייתה חברה הפסדית, בשנת 2018 היא כמעט פשטה את הרגל, והסיבה שטסלה קיימת, מצליחה ומשגשגת, היא בגלל שהיא קיבלה סובסידיות מסיביות ותמיכה מהממשל האמריקאי במשך שנים ארוכות, למעלה מ-100% מהרווח התפעולי של טסלה בחמש שנים האחרונות הגיע מאותם סובסידיות ממשלתיות, וספייסקס, החברה האחות של טסלה, היא בעצם מקבלת את רוב ההכנסות שלה לאורך שנים מהממשל הפדרלי, היא סוג של קבלן. כלומר, אילון מאסק, איש השוק החופשי, הליברטריאן, שמרבה לרדת על הממשלה, הוא בעצם יציר של מדיניות ממשלתית שנועדה לתמוך ברכבים חשמליים. רן.
אז ככה, קודם כל עיוותי מס קיימים תמיד בכל חברה, וכשאנחנו מסתכלים על סובסידיות, למשל לאילון מאסק, אז ניתנות גם סובסידיות, והרבה פעמים לא בצדק לכל מיני חברות אחרות, תעשיית הפיננסים האמריקאית היא דוגמה טובה, אני חושב שהכסף שהושקע בה הוא הרבה הרבה יותר במשבר של שנת 2008, הרבה הרבה יותר ממה שאי פעם הושקע בטסלה, אולי בפי 10 או פי 100 אפילו. ועדיין הביקורת מופנית גם בישראל, דרך אגב, לנציגי הייטק, להייטקיסטים הרבה פעמים, שכל חטאם הוא שהם פשוט באמת עובדים בתחום משתלם, כל חטאם שהמשקיעים שמשקיעים בתחום משתלם, לא שמעתי כזאת ביקורת דרך אגב, על המגזר הפיננסי.
נגיד לך למה, כי יש בזה עיוותים מאוד גדולים, אתה רואה ילד בן 30, שמרוויח משכורות של 50 ו-60 אלף שקל בחודש, ואתה רואה לעומת זאת מורה, שנותן את נשמתו, ובקושי מגרד 10,000 שקל.
לא, אבל זה מעבר לזה, תראה, זה מאוד קל ללכת למקום של קנאה. הסיפור פה זה לא קנאה, הסיפור פה, תראה,
אם תשאל דרך אגב אנשי הייטק, הם יגידו לך, תסתכל בתגובות שאתה קיבלת
את הציוד. אז אני אגיד ככה, אני חושב שרן הוא לא, אין ספק שאתה לא כזה, אבל מתפתח איזה סנטימנט ליברטריאני שקט, משהו סמוי שכבר בטוויטר וברשתות התחיל להיות לא סמוי, שבעצם אותם מצליחנים שמרוויחים את ה-50-60 בגיל כזה, אומרים, אני, זה רק בגלל ה-10 אצבעות שלי. עכשיו, יש משהו מכעיס בזה, כי אנחנו בסוף בוויכוח על מהו המשטר החברתי-כלכלי הצודק שישראל צריכה ללכת בו. איך עושים כאן חברה טובה יותר וצודקת יותר? ואותו סנטימנט ליברטריאני, כששומעים אותו בהייטק, כלומר, בתעשייה שכפי שאמרתי בהתחלה, היא במידה רבה יציר כפיה של השקעות המדינה, לא רק, אבל במידה רבה, כן? עם כוח אדם שהוכשר בחלקו, לא רובו חלקו, בצבא, שזה גוף פעם אחרונה שבדקתי, לא של שרי אריסון, אלא של מדינת ישראל. ששומעים את הסנטימנט הליברטריאני, זה רוכש מתחת לפני השטח. והרבה מאוד אנשים חיים בסרט, סליחה על העברית, פשוט חיים בסרט על זה, שכל הצלחתם זה רק בגלל שהם פשוט נהדרים, כן? זה דבר מרגיז, כי זה מביא לתמיכה במדינות כלכלית שהיא רעה למעמד הביניים, שהיא רעה לעניים, שהיא תומכת בצמצום ההשקעה של הממשלה על חינוך והרווחה, ובהשרה של הכסף הזה בידיים שלי, כי אני, רק אני בעצם יודע לעשות מה שאני רוצה לעשות כאילו בשבילי, והדבר הזה הוא רע.
וגם לבטל את כל ההישג של הפרט ולהגיד, זה לא, רק בזכות לא המדינה, את אתה יודע, אבל אתה מדבר על קיצוני, ואני אומרת לך, יש גם צד השני של הקיצוניות. האמת נמצאת איפשהו באמצע.
האמת היא באמצע, יודע. ולכן אני חושב שהסיפור פה הוא שילוב בין שניהם, אבל לתמוך בעמדה היום, שלצערי הולכת ולהיות רווחת גם ראש הממשלה הנוכחי, לפני שהוא גילה את האחדות העם, היה לו תוכנית שנקרא תוכנית סינגפור, שאמרה את הדבר הזה, אנחנו נמשיך להתיר את כל, כן, כאילו, את כל הטבות המס, את כל הטבות הרגולטוריות, לשכבה החזקה ביותר בישראל, ואיכשהו עושר החלחל למטה, והסטימנט הזה, כשהוא בא מתעשייה, שמדינת ישראל משקיעה בה, השקיעה בה כל כך הרבה, זה דבר צורם, ועל זה בעצם יצאתי, נגד זה יצאתי.
אני חושב שמדובר, דרך אגב, אין המון ליברטריאני בישראל. אני חושב שאורי קאץ העריך את
מספר... אני חושב שזה תנועת נגד לאמירות שהמדינה נתנה.
אני תמיד אומר שהכל פה זה שמאל, הימין הוא שמאל, השמאל הוא ימין מוזר, כאילו, תמיד זה נורא מבלבל אותי. אין ממש ימין כלכלי חזק בישראל, דרך אגב, גם אם אתה נכנס אולי ממש בשוליים, וזה גם משהו שחשוב לזכור. בסופו של דבר, הוא גם הליברטריאן הכי הכי קשוח, יבוא ויגיד, כן, יש, למדתי מערכת חינוך, יש, המסים שלי אמורים לממן את זה, וזה בסדר גמור, אבל גם הצלחתי בזכות עצמי. ומשהו שהיה הכי חשוב לי, וגם חרה לי, זה שא', לא כל מישהו ב-8200 הולך להייטק, וגם לא חייבים להיות ב-8200 בשביל ללכת להייטק. ודבר שני, כל אדם יכול לשפר את חייו, גם אם הוא נשאר באותו מקצוע. עכשיו, נכון, יש פערים כלכליים, ויש הסללה, נכון, לחלוטין, ועדיף להיות עשיר צעיר ובריא, מאשר אני זקן וחולה, עדיף לגדול ברמת השרון, להיות ביחידה ריאלית, להיות בטכניון, הכל בסדר. אבל גם מי שלא יכול לשפר את חייו, ולו במעט שהייתי מאבטח, אני בניתי אתרים. על כל אתר קיבלתי 1,000 שקל, גם אז היה סכום מצחיק. אבל לאדם שמרוויח 3,500 שקל, 1,000 שקל, ועוד שליש משכורת בחודש, זה היה הזיה, שיפרתי את חיי בכמה דרגות. וזה מה שאולי חשוב לזכור, הוויכוחים פה הם מצוינים, אבל אם מישהו מהמאזינים שומע ואומר, אני לא הייתי ב-8200, אני לא הייתי בטכניון, ואני לא... אבל כן, אפשר לשפר את החיים. זה הכי חשוב, זה גם מה שהרגיז
אותי. רן, אני מסכים איתך, אין הרבה ליברטריאנים בישראל, אבל השאלה שלי היא, ואני לא יודע את התשובה אליה, האם ייתכן ש... התנועה הליברטריאנית הישראלית תעלה ותפרח דווקא מתוך שורות ההייטק הישראלי. והסיבה לכך היא כמובן שההייטק הישראלי קרוב מאוד תרבותית לפחות להייטק האמריקאי, לסיליקון וואלי. והשאלה היא האם תיווצר כאן הכלכלה כמו שיש בקליפורניה, של ריכוז עושר עצום בידי מעטים, מה שקוראים פאלו אלטו ואיסט פאלו אלטו, שבפאלו אלטו יש את האנשים העשירים ביותר בעולם, ובמרחק של מייל או שניים נמצאת איסט פאלו אלטו, שהיא נראית כמו מדינת עולם שלישי. כלומר, יש לנו את הסנטימנט הזה שרמי דיבר על הנרציסיזם הזה של קומץ קטן של אנשים שחושבים שהם נזר הבריאה, ולעומת זאת, סביבם יש כמות אדירה של אוכלוסייה שחיה כמו בעולם שלישי.
אז ככה, ליברטריאנים הרבה פעמים באמת מוצגים כאיש קש, ושמצליחים לאתר מישהו שהוא מציג את עצמו כזה, מסתבר שהדעות שלו הרבה יותר מורכבות ממה שמציגים. יש אכן את תסמונת הסיליקון וואלי, שזה משהו שהוא מאוד מדאיג בישראל, זאת אומרת, באמת פערים משמעותיים, שבאמת אדם בן 30 שמרוויח פי 10 ממורה. עכשיו, אני רוצה לומר משהו באופן אישי. לפני המון שנים הייתי מאבטח כידוע. שמרתי. עכשיו, לא הייתי עשיר, ידעתי שיש אנשים שמרוויחים יותר טוב ממני, אבל חיינו. חיינו, גידלנו ילד, הייתה לי מכונית קטנה, לי בית שצריכתי גדל. נכון, חיינו, הלכנו לשוק וחיינו בצמצום ולא חשבנו בכלל נסיעות לחול, אבל חייתי טוב. היום אנחנו מגיעים למצב, ואני לא חושב שזה באשמת ההייטקיסטים כמובן, שבו הפערים הם כל כך גדולים, שאדם למשל במעמד הבינוני הולך ונדחק מתל אביב. הולך ונדחק בעצם אפילו אפשר לומר מהמרכז.
אבל זה ברור, כי אם יש סקטור שיכול להרשות לעצמו לקנות את הדירות האלה במחירים גבוהים, ברור שזה משפיע על כל השוק,
כן,
אתה לא יכול להגיד שזה לא...
הסקטור הזה עדיין קטן יחסית, וגם צריך לזכור שמבחינת...
הוא הולך וגדל והוא מתרכז באזור המרכז.
כן, אבל נתוני אמת מראים שדווקא רוב מי שרוכש את הדירות להשקעה דרך אגב בחלון אנשי הייטק, שעדיפו דרך אגב לנתב את הכסף למקומות יותר עם צורה יותר טובה, אלא עובדי מדינה ופנסיונרים שיש להם בעצם פנסיות, אני לא רוצה להליב כמובן או להאשים את כל עובדי המדינה, עובדי מדינה מסורים מאוד, יש שכבה גדולה של פנסיונרים שמקבלים פנסיות תקציביות לא הוגנות, שהם נעזרים בפנסיות האלה כדי להגדיל את הרכוש שלהם הרבה יותר ממה שדרך אגב הייטקיסט יכול, ואם נבדוק את התוחלת של ההכנסות שלהם, לא נראה כאלה הבדלים בין הילדים שיוצאים ב-8200 ורחיבים עלי כסף, ובין פנסיונר שכבר המון המון שנים הוא בפנסיה, ומקבל פנסיה תקציבית שרק הולכת וגדלה, וכולנו יודעים את זה.
למרות רן, אתה לא יכול להתעלם מזה שיש פה סקטור שהוא תובע בערימות של כסף, ויש סקטורים אחרים שצריכים לקושש את השאריות.
נכון. ואם היה לנו רק מנגנון שנקרא מיסים, שהמיסים האלה במקום שוב לשפוך אותם בצורה לא יעילה על פנסיות, היו למשל נותנים למורה מתחיל העלאה של כסף, או לנגד למשל, לא משנה באיזה יחידה צבאית, שיתנו לו קצת יותר מאשר לזה, אם רק היה את המנגנון הזה.
לא, אבל זה מעבר לזה, תראו, תסתכלו למשל על תקציב המדינה האחרון. יש שם יעד, לדעתי, היעד השלישי או הרביעי בתקציב המדינה של הממשלה האחרונה, זה להעלות את אחוז העובדים בהייטק ל-15%. אני רוצה לראות את אותו יעד שמתייחס לטיפול של ממשלת ישראל במשבר של בריאות הנפש, או במשבר במערכת הבריאות, או בגיל הרך. כלומר, יש פה נפח לא פרופורציונלי שהעיסוק הממשלתי בתעשייה הזאת תופס. יש פה משברים לאומיים אדירים, יש את משבר השירותים החברתיים של הגיל הרך, לא בטוח אם תיפתח שנת הלימודים, יש משבר בריאות נפש אחרי רפורמה בריאות הנפש, שפשוט גורמת לזה שאנחנו מחכים היום שנה ושנתיים לתור, ועצומת לב שהמשברים האלה תופסים בשיח הממשלתי והציבורי, הם מאוד נמוכים. לכן אין פה רק את השאלה של מי מקבל מה וכמה, ומס כזה ומס אחר, אלא העובדה שממשלת ישראל היום שמה הרבה מאוד משאבים על פיתוח של התעשייה הזאת, והיא צריכה להתחיל להסתכל גם באופן דומה כיעד לאומי, על בריאות, על חינוך ועל רווחה ועל דיור.
רמי, אולי קצת הבעיה היא גם, אולי קצת הבעיה היא גם במנהיגי השמאל כמוך, שאתם מעדיפים לאורך הרבה מאוד שנים לעצום עין מול השחיתות וחוסר היעילות והבזבוז בחלקים גדולים בסקטור הציבורי. ואז התוצאה היא שבאמת הרבה מאוד אנשים ששומעים על הרעיון של לצמצם פערים באמצעות מיסוי גבוה, אומרים כן, אבל אנחנו יודעים לאן המיסוי הגבוה ילך, הוא ילך לאנשים שלא משרתים אותי, אלא משרתים בעיקר את עצמם.
תראה, אני לא זוכר מתי אני, או לא יודע מה זה, כן, מנהיגי השמאל, כן, נתנו לו משפחיתות. אני כן יודע שיש לנו כמה דוגמאות מהעשור האחרון של מדינה שכן יודעת לעשות דברים גדולים אם היא רוצה. הדוגמה הכי טובה לזה, זה רפורמת טרכטנברג של הגנים. אני מזכיר שהמסקנה המרכזית של ועדת טרכטנברג היה להרחיב את החינוך חינם מישראל לחינוך חינם מגיל 3. וראו איזה פלא. הרבה מאוד כסף של המדינה הלך לבנייה של גנים ציבוריים טובים מ-2011 והלאה, שנותנים חינוך ציבורי איכותי וטוב לרוב הילדים בישראל, וראו עוד איזה פלא, גם עשירון 5 וגם עשירון 10 שולחים את ילדיו לחינוך הציבורי שקם במימון ובבנייה ובפיתוח של צוותים של המדינה. כלומר, אני מסכים שיש דברים שהמדינה לא עושה טוב, אני מסכים שיש שחיתות, יש ועדים גרועים ויש נפוטיזם ויש הרבה דברים גרועים, אף אחד לא מכחיש את הדבר הזה, אבל גם את הסטימנט ההפוך שאומר המדינה לא יודעת לעשות דברים, לא, המדינה יודעת לעשות דברים. מדינה יודעת לעשות חינוך, יודעת לעשות בריאות. אגב, אי אפשר להגיד את זה בקורונה. אחת הסיבות המרכזיות שישראל יחסית מצליחה בקורונה עם מבצע החיסונים, זה תשתיות ציבוריות שהוקמו על ידי מדינת הרווחה. לכן אני כן חושב שאם הממשלה תתייחס באותו אופן שמתייחסת לאייטק, גם לסקטורים אחרים וגם לשירותים ציבוריים אחרים, ותרעיף עליהם הטבות ושכר גבוה, ופיתוח, וכספים של מחקר, אגב, למה מחקר ופיתוח יש רק בהייטק? אי אפשר לעשות מחקר ופיתוח בבריאות, בחינוך, בגיל הרך, בבריאות נפש, בדיור, בתכנון, בוודאי שאפשר לעשות. המדינה פשוט לא עושה את זה מספיק. אז זאת המטרה. בוא ניקח את השיח ממקום של קינה, ומי מרוויח ככה, ומי מרוויח אחרת, למקום של פעולה ממשלתית. והפעולה הממשלתית זה השקעה והעדפה של שירותים חברתיים, ולא להשאיר רק את ההייטק בתור הענף היחיד שהמדינה מרעיפה עליו הטבות רגולטוריות וכל מיני כספים.
אז אני דווקא כן מסכים, דרך אגב. אני מסכים ששוב, הוויכוח בינינו נובע מסדר עדיפויות של הממשלה. אני, כמובן שעכשיו אנחנו יכולים לדבר, כי אני מדבר הרבה על הפנסיות הצבאיות שמרתיחות אותי באופן אישי, ואני אומר, אפשר לנתב שימושים יותר טוב. אם השכן שלי לא יהיה טוב, גם לי לא יהיה טוב. וראיתי את זה, כל אחד יכול לטייל בדרום אפריקה, כמובן אחרי הקורונה, ולראות איך זה נראה שם, זה לא נראה טוב. וכמו שאני, כשאני הייתי בתקופה של המאבטח, לפני שהייתי הייטקיסט, היה לי טוב. היה לי טוב, לא היו כאלה פערים מטורפים, ככה אני אשמח מאוד גם עם המורה של הילדים שלי, המורים שלי מקבלו שכר יותר טוב, אם מנקה הרחובות שמנקה את הרחובות של עד ביתי, יקבל שכר יותר טוב ויוכל לחיות ברווחה, ואפילו באותה עיר, ואפילו באותו רחוב כמו שלי, אז יהיה טוב יותר לכולם. כרגע עושה ראש הממשלה, פשוט לא מנתבת את זה כמו שצריך. ודרך אגב, אם נגיע ל-15% שעובדים בהייטק, זה לא ישפר את המצב, כי יש 85%, לא כולם יכולים לעבוד בהייטק.
גם לא כולם רוצים וגם לא כולם צריכים
לעבוד בהייטק. ואוי ואבוי לנו, דרך אגב, אנחנו צריכים רופאים, ואנחנו צריכים זבנים, ואנחנו צריכים
מורים,
מנהלי אתרים ומורים, ובאמת, כל המקצועות ואחים ואחיות, ואנחנו צריכים את כל האנשים האלה, כי בסופו של דבר אני יוצא מהמשרד שלי, ואני לא כתבתי קוד לאתר ישראלי כבר 20 שנה בערך, הולך, נכנס לאתר של הסופר, והאתר קורס. אם נסה לרשום משהו את הילד שלי באפליקציה לגן, באפליקציה קורסת, כי בין היתר גם המגזר ההייטק שואב את הכל. ושוב, הביקורת שלנו היא פשוט מה המדינה צריכה לעשות. אוקיי, האם היא צריכה להגדיל את המיסוי? אני נגד, אני חושב שצריכים קודם כל לייעל מקורות ושירותים, אולי להגדיל את המיסוי בחלק מהסקטורים. אבל זה כבר ויכוח שתמיד יהיה.
רמי, אתה יודע, שאני התחלתי לכתוב על הנושא שמרתיח את רן על פנסיות תקציביות, לפני, לא נעים להגיד, לפני 25 שנה, המחויבות האקטוארית לפנסיה תקציבית במערכת הביטחון הייתה 50 מיליארד שקל, היום היא 500 מיליארד שקל. הפנסיה התקציבית בצהל היא פי 5 מפנסיה תקציבית בשוק הפרטי, כלומר, פסיכולוג בצהל עושה פי 5 מפסיכולוג בצהל, שירות הציבורי שלא צהל, ורב נגד יגיע לפנסיה שהיא לפעמים כפולה ומשולשת אפילו ממה שעושה עובד בהייטק. ואנחנו אף פעם לא שומעים שום חבר כנסת, לא מימין ובעיקר לא משמאל, מדבר על הדברים האלה. כלומר, הצורך לדאוג לכך שכספי משלם המיסים מגיעים בצורה יעילה והוגנת, לא נשמע כאשר מדובר בקבוצות אינטרסים חזקות.
גיא, אל תשים עליי בבקשה את כל חיטי השמאל בהיסטוריה הישראלית. אני חושב שהדבר הזה הוא פסול.
לא, זה המשחק שאנחנו משחקים. אתה כל חיטי השמאל עליך, ורן כל חיטי ההייטק. זה ככה אנחנו מנהלים את המשחק.
רן התגלה כסוציאליסט מזיר.
לא התרשמתי.
אני לא חושב שפסיכולוגית בשירות הציבורי מרוויחה 4,000 שקל בחצי משרה, בגלל שיש פנסיה תקציבית. אני חושב שמה שאתה מתאר זאת בעיה. אני חושב שמה שהיה בממשלה האחרונה עם האישור הזה, זאת חרפה. אני מסכים עם הקף שלכם בעניין הזה. אני לא מסכים עם הקף שלכם לאורך שנים, עם העובדה שלפעמים אתם קושרים בין המצב של הסייעות בגנים של הפסיכולוגיות בשירות הציבורי ושל האחיות לעובדה שיש פנסיות תקציביות לחיילי צה"ל. אני חושב שזה פשוט...
יש תקציב אחד שנקבע ממיסים, צריך לחלק אותו אחרת.
יש תקציב, רגע, יש תקציב אחד שנקבע ממיסים, זה בסדר, אבל אנחנו היום, בטח בקורונה, בקונצנזוס כלכלי חדש, שאומר שכדי להשקיע במנועי צמיחה, בחינוך ובבריאות ובתשתיות ובאנרגיה ירוקה ובסביבה, אפשר גם להגדיל את החוב. ישראל יכולה, כדי להשקיע בכל אותם הדברים שאנחנו תומכים בזה שישראל תשקיע, יכולה גם להגדיל את החוב הלאומי שלה. לא יקרה שום דבר שזה יקרה. לכן גם התפיסה הזאת של כלכלה בתור משחק סכום אפס, אם אתה תיקח לאו ותעביר לאו וזהו, זה גם קצת לא מתיישב עם הקונצנזוס העולמי החדש אחרי הקורונה, לא מתיישב עם מה שביידן עושה באמריקה, ובעיקרון לא מתיישב עם מה שגם הרבה גופים שפעם היו אולטרה-קפיטליסטים, לא קרן ברקצנזוס ולא הסתדרות, אומרים שמדינה יכולה לקחת הלוואות כדי לממן השקעות לטווח ארוך.
שאלה אחרונה, רן, אליך, האם אתה חושב שהפערים הגדולים בין ההייטק לבין שאר האוכלוסייה, אולי גם עלולים להביא בשלב מסוים למצב שבו ההייטקיסטים, אני מדבר על העשירון העליון שלהם כמובן, לא על הממוצע, יגידו, אנחנו לא מקבלים את השירותים הציבוריים שאנחנו רוצים לקבל, אנחנו רוצים מסלולי VIP, אנחנו רוצים לראות יותר הפרטה של מערכת הבריאות, אנחנו רוצים להיות יותר הפרטה של מערכת החינוך, אנחנו בעצם רוצים את סוג ההתארגנות החברתית שיש בארצות הברית. יש לנו את הכסף לשלם, ואנחנו רוצים לקחת את, ולבנות לנו מסלולים עוקפים את השירותים הציבוריים הרגילים בישראל.
זה קורה כבר עכשיו. בקורונה ילדיי למדו עם מורים פרטיים. מבחינה רפואית, שוב, יש לנו בתי חולים פרטיים. אני עשיתי ניתוח להסרת כסמרה, עשיתי אותו במערכת הפרטית. לא שילמתי שקל, דרך אגב, גם עוד קיבלתי על זה כסף. יש כבר עכשיו, אוקיי, בתי ספר פרטיים וחינוך פרטי, אין מה לעשות, אפשר לעצור את זה, ושוב, זה גם מגביל להתרחבות הפערים. וכן, זה מטריד, ואני מאוד מקווה שהמדינה תתחיל לייעל את הקצת השימושים שלה, כדי ששוב לא נצטרך להגיע למצב הזה, וזה קורה כל הזמן, קורה כבר עכשיו, זה לא משהו תיאורטי.
זה רק המדינה באמצעות ייעול השירותים, או שאתה יודע, אם יש אוכלוסייה שנצבר בידיה כזה עושר, אז זה אך טבעי שהיא תרצה לקבל מסלול עוקף את השירותים הציבוריים. היא תגיד, יש לי כסף, אז למה שאני אשתתף ואקח את אותם שירותים שאחרים? ואז נוצר תהליך כזה של crowding out, שבעצם אנחנו רואים שמורים ואנשים במערכת הרפואית אומרים, למה אנחנו לעבוד בשירות הציבורי? בוא נעבוד באותם ארגונים פרטיים שנותנים שירותים בעיקר למאיון העליון או לעשירון העליון. רמי?
ולכן שאלף, אני רוצה להזכיר שבישראל אין חינוך פרטי וגם אין בריאות פרטית, כלומר זה חינוך פרטי ובריאות פרטית שנבנו על תשתית ציבורית, בין אם זה אסותא ומכבי או בין אם זה בתי ספר דמוקרטיים אנתרופוסופיים בינלאומיים שנבנו על תשתית ציבורית, 75% של מימון של המדינה לכל המוכר שאינו רשמי, לכן אין חינוך פרטי בישראל ואין בריאות פרטית. אני רוצה להגיד שזה, מה שאמרת עכשיו, גיא, זה בעיניי לב הוויכוח.
זה בכפר הירוק, שכולם
זה לא חינוך, אז הם גם קצת בסרט שזה חינוך פרטי, רק מה לעשות, הם מקבל 75.
הם בסרט והרשימות המתנה שם.
בסדר גמור, בסדר גמור. אני כן רוצה להגיד שמה שאמרת עכשיו זה לב הוויכוח, כלומר, הציפייה שלי, כן, כמו שאומרת אליזבט וורן, היא אומרת, אין בעיה, אתה הקמת עסק, אתה מצליח, אבל אל תשכח שאתה נוסע על כבישים שהמדינה בנתה, שאתה לומד מערכת חינוך שהמדינה בנתה, ושאתה מקבל טיפול רפואי של המדינה היה חלק בה. כלומר, חשוב מאוד שהמצליחנים של ההייטק ומצליחנים של כל תחום יכירו בזה שהם חלק מחברה, שלא יתמכו בעמדות כלכליות שהן אולטרה שמרניות, שרוצות להפריד ולפרק את הכל, כי כפי שרן אמר מצוין טוב ממני, יש להם שכנים ויש להם בני דודים, והם חלק מחברה.
אני חושבת שהרוב הגדול לא באמת זה מה שהם רוצים.
אני גם חושב שלא, אבל צריך
ועד שהדיון הולך לקיצוניות אחת, כמו שאמרנו קודם, אז מישהו אומר, אני חושבת שבסך הכל כולנו חיים פה.
כן, בסופו של דבר, וזה מה שהכי יפה, שמאל לימין, כלכלי הזה, בסופו של דבר, רוב עם ישראלי באמת מתמקדים במרכז, והסכמה אפילו בין רבי לביני, הנה כבר קיימת.
אתה התגלית כסוציאליסט היום.
רמי, תודה רבה, רן, תודה רבה.
תודה ויום טוב.
עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאמיר פקטור ולדן ברומר, תודה רבה לך ענת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.